הקדמה. שיר לנו פתוח. המחור הגדול. המחור הגדול המדכא את הנפש ויגון נורא ואיום. המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה, בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולספר. הרב פותח פה בכאב. היו הרבה אנשים שטענו שהיחס של הרב אל הדור הוא נובע מהתפשרות, מאי שימת לב למצב הרוחני הנורא שקיים. הגישה של הרב אל הדור היא נובעת מתוך תורה, מתוך תורה גדולה. ופגישה ראשונה שלנו עם המאמר פותחת בכאב. זה לא סתם כאב, אלא זה כאב גדול שהוא מדכא את הנפש. כאב לא פיזי, זה כאב נפשי. כשאתה כואב זה סימן שאתה מצפה למשהו הרבה יותר גדול. כשאתה כואב זה סימן שאתה לא מתפשר ואתה לא מסכים עם מה שקיים. הרב פה מתאר כאב נוראי שהוא מדכא, מדכא את הנפש ביגון נורא ואיום. והכאב הזה הוא תולדה של מחשבה. מי מצוי בכאב הזה? הכאב מצוי בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה, בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו. כל מי שיש לו הרגשה עדינה של יושר, כל מי שיש לו הרגשה עדינה של אמת, שלא מסוגל להקל את המצב ששורר בחברה הישראלית פנימה. נבזים בינינו, הוגים בינינו. מה, למה? על מה יש כאב? האם הכאב הוא רק ביחס לדור הצעיר? אולי רק לדור הבוגר? נבזים בינינו, הוגים בינינו למראה דור שלם. אבות ובנים יחדיו, של אומה שלמה. אנחנו רואים דור שלם שמורכב מאבות. אבות פה הכוונה ליישוב הישן, לציבור הדתי החרדי של אמוני ישראל, אותם אנשים שלא יוצאים מהחומות. ובנים הם אותם האנשים שפרקו עול תורה ומצוות והלכו להקים התיישבות. הדור הזה הוא מתהפך בחבלה בענות נוראה ומצוקי שאול. זה לא סתם כאב, הרב פה מתאר כאב חריף. עינוי כזה, איפה מופיע הביטוי כל ענות? לא כל ענות מלחמה, ולא כל ענות גבורה, כל ענות אנוכי שומע. משבר העגל. איפה בא העגל? בתקופת המעבר, נכון? עדיין לא קיבלנו תורה, קיבלנו תורה, אבל עדיין לא, היא לא ירדה אליהם. היה מעמד הר סיני. כל נקודת מעבר יש בה כאבים. חבליו, חבליו, זה מזכיר לנו חבלי לידה. והמצב הכי כואב לאישה, כשיש את ההיריון, זה בסדר. אחרי הלידה, זה גם בסדר. כשרואים תינוק חמוד ונחמד, וצופים לו גדולות, כשהוא יהיה גדול, ללמד בשבת העשר בסדרות. אבל באמצע הלידה. שלב הביניים הוא קשה וכואב. יש כאן תהליך של לידה שהוא מוליד איתו קשיים עצומים. והכאב כל כך גדול עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. לפני כן הוא מדבר על מצוקי שאול. מצוקי שאול זה ביטוי למוות. מי אומר הרד אל בנין אבל שאולה? יעקב. יש פה צער אדיר של חוסר הבנה. יעקב מאבד את בנו. התחושה של האבות של הדור הישן שמאבדים את הילדים שלהם, הם פורקים עול תורה ומצוות. ויש תחושה חריפה מאוד של הבנים שהאבות לא מבינים אותם. ומרוב כאב ניטל גם כישרון הדיבור. והכאב כל כך גדול עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. הדור הזה לא יודע לדבר כי כואב לו מאוד. לפעמים כשאדם לא נפגע ממשהו אז הוא לא מסוגל לדבר, לא מסוגל להסביר את עצמו. יש עולם שלם של רגשות שמשתלטים עליו, שמשתלטים על על המחשבות שלו ועל הרצונות שלו ועל זה מאוד כואב. אי אפשר לדבר מרוב כאבים, אי אפשר להסביר את הכאב הזה. הפתיחה הזאת היא מאוד חשובה, כי זה לא שהרב פה הוא כזה, אתם יודעים, אנחנו עכשיו נכנסים ללג בעומר. הגמרא מספרת על רבי שהוא שאל את רבי יהושע בן קורחה, במה ארחת חיים? מי זה הרבי יהושע בן קורחה? זה היה הבן של רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא מת צעיר, בקידוש השם, נכון? מה? צרו את חייו באמצע, נכון? אז כשרבי שואל אותו את רבי שבן כוחה במה רחת חיים, הוא שואל אותו, קצת בחייה? מין ביטוי זה, כאילו אתה שואל אדם מבוגר בן כמה, אתה אומר, אתה רוצה שאני אמות? היה מתח ביניהם. רבי הוא היה קרוב למלכות. היו חכמים שהתנגדו לדרכו של רבי עקיבא, למרד של רבי עקיבא. הם אמרו, מה אתה מתחבר? רבי עקיבא, עם מי הוא מתחבר? חבר בר קוזיבה. בר קוזיבה, הוא היה אומר לו, תשתיב ולא תיכסו. הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא בציבותם. אני לא רוצים עזרה. אל תעזוב, אל תבייש. גם לא נהג כל כך לפי ההלכה. היו לו 200,000 חיילים שהם היו קטועי אצבע. יודעים מה היה ניסיון של בר כוכבה? מי שרוצה לצטרף אליי לסיירת צריך להכניס את האצבע לפה, את הבועל, ולגדוע אותה. אמרו לו, עד מתי אתה עושה את ישראל? חכמים הקפידו לו, עד מתי אתה עושה את ישראל בעלי מומים? זאת אומרת, טוב, נעשה מבחן אחר. כל מי שדוהר על הסוס בעוקר עץ ערב, תוך כדי דהירה התקבל אלינו נראה לי שהרוב במקום לעקור את העץ נקרא להם היד. הוא לא אדם כל כך סימפטי, בר כוכבה, בר קוזיבה. הוא קרוי מצד אחד בר כוכבה כי רבי עקיבא דרש עליו את הפסוק דרך כוכב מיעקב, מצד שני הוא יחזיר דימה. רבי עקיבא אמר יש פה התנוצצות של המשיח, מצד שני הוא יחזיר. אז רבי הייתה לו פידה איך רבי עקיבא מתחבר לחילונים האלה. רבי עקיבא זה מעין משה רבנו, כל המשניות זה כולו תים תעליב הזה רבי עקיבא, הוא המקור לתורה שבעל פה. אז אומר רבי יושב בן כוחה, מעולם לא הבאתי בפני אדם רשע. אל תחשוב, אנחנו התחברנו, אבל לא התחברנו לצד החיצוני, לא התבלבלנו. חיבור שלנו לציבור החילוני הוא לא חיבור שנובע מתשטוש. הרב לא, כשאנחנו מדברים על אהבת ישראל אנחנו צריכים לדעת שאהבת ישראל היא לא תשטוש של מדרגות. כשאתה רואה יהודי עובר עבירה אתה צריך להזדעזע. אתה רואה יהודי מחלל שבת, זה כל האישיות שלך צריכה להתקומם. כאן הרב מבטא את זה, הוא מכאוב, ענות, מצוקי שעול. זה נורא והיום הכאב שהרב פה חווה, והכאב כל כך גדול של הדור כולו. יש פה תיאור, הרב מתאר לנו את המצב הפסיכולוגי של הדור, עד שאינו הכאב הזה כל כך גדול עד שנותן ממנו גם כן את כישרון הדיבור. יש לו דיבור, תכף נראה שיש לו דיבור, איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר. זה בוודאי היה מקל לו הרבה. איך לא למדנו את זה? דאגה בלב איש שכנה. יש אם הוא היה מדבר על הצרות, אם הוא היה מסביר מה עובר עליו, אם הוא היה מסביר מה הוא רוצה, אם הוא היה מדבר נכון, היינו יכולים, זה חצי, זה כבר מקדם אותנו, זה מביא חצי פתרון. אבל הוא לא יכול אפילו להסביר מה כואב לו. אתם מכירים את זה? עכשיו אפשר לקרוא את זה. מכירים את זה? לפעמים יש מצב כזה שאתה אומר לאדם במצוקה, ואתה אומר, תסביר מה כואב לך, אני לא יכול להסביר. אני לא יודע, יש לי מציאות כזאת של בלבול פנימי, של ערבוביה כזאת, אני לא יודע מה, אני לא יודע איך להגדיר את מה שעובר עליי. אם הייתי יכול להגדיר, כשאתה יודע את הבעיה, זה כבר חצי פתרון, אבל אפילו את הבעיה לא יודעים להגדיר. שזה, אם היה מבאר את מה שכואב לו, היה כאילו הרבה, והיה ממתיק במידה גונה את מידת צרות לבבו הרחבות. יש לו דיבור, תסתכלו בפנים, יש לו דיבור, לדור הזה יש דיבור, אבל לא לספר מגעי לבבו למען ירווח לו, כי אם לבזות ולחרף או להתכסף ולקלל. לדור הזה יש דיבור, אבל מה הוא מדבר? ציניות. אתם מכירים לפעמים שיש מריבה, אתם, אני לא יודע, אתם מן הסתם לא חוויתם את זה. אני יכול לספר לכם עליי, בגיל ההתבגרות, אני לא יודע אם כבר עברתי אותו, לפעמים יש לך איזשהו ויכוח עם ההורים שלך. הרבה פעמים הוויכוח עובר מהר מאוד לפסים לא ענייניים. מדברים, אבל הדיבור הוא לא דיבור שיוצר איזושהי מסילה אמיתית אל הלב של השני, מסילה שבונה קשר. אתה מהר מאוד עובר לדיבור שהוא מלא בזלזול, מלא בביזיון, מלא בכללה, במובן ה... קח את פרשת השבוע. יש לנו את המגדל, את המקלל. מתי אתה מקלל? כללה זה סוג של אלימות. נכון? אז הייתי מדריך בבני עקיבא, בסניף פיתוח, ואני ככה לא הייתי רגיל בכללות, ושם פגשתי שפה עשירה, אוצר מילים, חזרתי מזועזע בישיבה, והלכתי לרב שלי ושאלתי לו, תגיד לי, למה אנשים מקללים? אז הוא הסביר לי שכללה זה סוג של אלימות. כשאתה לא מסוגל לדבר, אתה מקלל. כשאתה לא מסוגל לדבר, מה זה כללה? אתה בעצם מכה את השני בלשונך. כאילו, אין לך מה להגיד, אז הוא הסביר לי שברגע שאתה לא מסוגל לדבר, אז אתה מכה. אתה מנסה להשתיק את השני. איך אתה משתיק אותו? זה שאתה מכה בערכו. השורש של הלימוד זה אילם. כשאתה לא מסוגל לדבר, אתה מכה. מי שלא יודע לדבר, מי שלא יודע להסביר, מי שלא יודע לבטא את עולמו. אז אומר הרב, יש פה דיבור בדור הזה, יש לנו דיבור בדור שלנו, אבל זה דיבור מאוד נמוך. זה דיבור עם סיסמאות, עם כל מיני השמצות, הכפשות. מי יודע יותר להכפיש את הצד השני? מי יודע יותר להקטין את הצד השני? כן. אין לך מה להגיד לו, אתה אומר לו, יש שמאל אני. תגיבשת. אתה אומר לך דברים אמיתיים, שמאל אני. זה מה שזה. אתם כולכם, איך לך תגור באיזה כפר, אתם כמו ערבים אתם, אתם... זה הפתיח, יסג, ימני, פשיט. אין דיבור, רגע, תכיר את עולמי, תכיר את מחשבותיי, תכיר את... מהר מאוד עוברים לקטילות. כן, שורש קטילה זה קטל. קטל זה קפד ראשו. יש דיבור, אבל זה לא דיבור אמיתי. יש לו דיבור, תסתכלו בפנים, אבל לא לספר נגעי לבבו למה נרווח לו, כי אם לבזות ולחרף או להתקצף ולקנל. הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד, הצרה הרוחנית מהי? פתאום אנשים עוזבים תורה ומצוות, זה דור הבנים, והיישוב הישן יש לו צרה רוחנית שהוא לא לומד תורה גדולה, הוא עדיין שייך לתורת הגלות. צרה חומרית, המצב החומרי פה בארץ היה נורא והיום. הייתה פה מכת הרבה, והיו פה את הערבים שעשו פה גרומים, ומאורעות תרפת, וקצת הרבה, אבל כמו שסיפרו לרב, סיפרו את הרב, הוא היה לו לב כלל ישראל בצורות מופלאות. סיפרו לרב על מה שקרה בחברון, במאורעות תרפ"ט, סיפרו לו על ישיבת חברון. ישיבת חברון הייתה בחברון. סיפרו לו על הרצח במאורעות תרפ"ט. אתם יודעים איך הם התחילו? הם התחילו עם הישיבה. היה שם המתמיד שישב בבית מדרש, והם דרכו מבחוץ אבן, הוא ישב בבית המדרש, ודרכו אבן גדולה, ופגע לו בראש, ופתאום ניטל זרם אדיר של דם מהמצח שלו על הגמרא, והוא נתקף בהלם, הוא קפא במקומו, הוא לא זז. ואז הם הסתערו שם, ועל הבימה הם הרגו אותו. זה ניטל משונה. יש שם המון המון תלמידים שנרצחו. זה היה נורא והיום.
סיפרו את זה לרב, הוא התעלף. ראש הישיבה סיפר, ראש הישיבה לא היה בחברון, הרב אפשטיין, אני חושב, הוא לא היה בחברון. אמר, תראו כמה גדול הרב. אני ראש הישיבה, אני מכיר את התלמידים, כשלי סיפור לא התעלפתי. הוא את זה לרב, הוא התעלף. אז יש לנו גם צרה רוחנית, גם צרה חומרית, זה מאוד לא קל ליישב את הארץ, יש מחלות פה, יש מצב כלכלי קשה פה, יש לנו את הערבים מסביב פה, ואנחנו בתוכנו אוכלים אחד את השני. זה היום בנורא. הצרה האיומה, הרוחנית והחומרית יחד, אוי, החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו. איבדנו את, את הכבוד העצמי שלנו. כשרואים כאלה אנשים, ואומרים, לפעם המושג יהודי, וזה היה גנאי. היהודי הוא היה האדם הנרדף, הבזוי. הגלות כל כך החשיכה אותנו, כל כך הקטינה אותנו. שמרוב צרות אנחנו מלאי שנאה עצמית. נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו. הגלות הזאת היא רודפת אחרינו עד היום. תראו, זה מדהים. בא לפה הנציג של השואה. זה אנחנו אומרים פה, במסגרת סגורה, שלא ישמעו אותנו. וישאר פה, שלא לדעת להסביר את זה. בא הנציג של הנצרות. האפיפיור, הם המנוע של השואה. היטלר, עם שמו וזכרו, התייעץ עם פיוס ה-12 על הפתרון הסופי. באושוויץ בנו מנזר אחרי השואה, בנו משם מנזר להצדיק. הנה, אתם רואים? זה סופם של היהודים. האנטישמיות מקורה בעלילות הדם ובכל הפסח שלוקחים ילד נוצרי ושוחטים אותו. יש לי בספר כזה, אב קרס בבית, על אירופה, על אמריקה והשואה. שם הקדמה, הוא שואל, למה ארצות הברית לא עזרה? תשובה, כי אנחנו, ככה הוא כותב, כי אנחנו חונכנו על ברכי הנצרות. זה מאוד השתדר לנו. אנטישמיות. בא לפה, לפני 10 שנים, בא לפה קודמו. מדינת ישראל עומדת דום. איזה התרגשות. הנה הוא סיום. כל הרשתות מצלמות אותו. הנה הוא פה, הנה הוא שם, סוללים כביש במיוחד. הנה המיסה, והנה... איפה הכבוד העצמי שלנו? האם אנחנו מתייחסים ככה לרב הראשי שלנו, לראש הממשלה שלנו? זאת התרגשות. יש בתוכנו ביהדות הגלות, 2000 שנות גלות, הם יצרו שנאת ישראל. שנאת ישראל במובן הזה של שנאה עצמית, של חוסר הערכה עצמית. הנזק של השואה הוא לא נזק פיזי. הוא נזק פיזי. אבל זה לא הנזק העיקרי. הנזק היותר גדול זה הנזק הפסיכולוגי, הנפשי, הרוחני. הגלות הקטינה אותנו, נגרמה לנו להיות מלאי שינה עצמית, כמו אדם שחובר חוויה של השפלה, משפילים אותו ופוגעים בו. הסכנה הכי גדולה היא שיתחיל להאמין למה שחימה, שיגיד זה מגיע לי. מכירים את עיקרון האישה עמוקה? שהיא מתחילה להסביר לעצמה למה זה מגיע לי. זה מה שהרב כותב פה: נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו וירדנו עד לעמק השפל של בזויי עם, שהחרפות, הגידופים והכללות וכל תכונה זועמת וקצופה הוא לחמם התמידי. ראיתי פעם שהוא סרטון על יהודי שעלה לארץ שהיה קאפו. אתה רואה הפנים של מלאי שנאה. אנחנו לא יכולים לשער איזה טראומה עשתה לנו הגלות. אנחנו הרבה יותר מתפעלים ממשהו שהוא חוץ לארץ, תוצרת חוץ, ממה שהוא שייך. זה נראה לנו הרבה יותר נרוב, הרבה יותר גדול. יהודי זה היה סמל שפלות עלי אדמות. אני חושב שסיפרתי לכם פעם, אבא שלי גדל בגלות, הוא עד עכשיו חי את התת מודע. הוא אומר לי, קודם כל בעולם, אמר למשפט כזה, קודם כל בעולם יש את ריבונו של עולם, אחריו לאמריקה. הם הנציגים. הרבה שנים, כשאני הייתי ילד, סבתא שלי לא הייתה מרשה לי לתלות דגל ישראל. גרנו בירושלים, בית וגן, אל תתלה דגל ישראל, שהערבים פה לא יתעצבנו. אין פה ערבים! לא, שיעבור פה איזה ערבי ויעשה פה איזה דגל, לא, אל תתלה דגל על המכונים. הם חיו את הגלות של אסור לרדת כשיורד גשם, שלא יתמרו את האדמה, אסור להיכנס שלטים, אסור להיכנס לבית המרחק, ליהודים ולכלבים אסור להיכנס, אסור להיכנס להסתפר פה, אסור מוחלט חל על יהודים להיכנס למספרה. מין תחושה כזאת שאתה מתחיל להאמין לזה וזה רודף אותך. וחזרנו הביתה, איפה היה סי? של ה... אבל זה ביטוי בעל פלאב. נכון? יהודי, יורה יהודי. אבל זה לא... צריך להבין את המצב הפסיכולוגי. היינו באיזושהי מציאות כל כך נוראית, אחרי השפלה של 2000 שנה, שאנחנו מלאי חשדנות, מלאי חוסר אמון, מלאי שנאה. ספרדים אשכנזים, זה מחלה, מחלה, מחלה. מה זה דבר הזה? זה בתוכם, לעשות כל מיני כתלוגים. ההגדרות האלה של ה... הגלות, יצאנו מהגלות, אבל הגלות לא יצאה מאיתנו. זה גורם לשנאה עצמית נוראה. שאלו אותם את הבן של אמונה אלון, תגיד, אתה ספרדי או אשכנזי? אז אמר, אני לא בית לא בית כנסת. זה ילד בריא, זה ילד שגדל בארץ ישראל. הגלות היא הביאה איתה המון מחלות, והמחלה הגדולה שנאת חינם, היא תולדה של שנאה עצמית.
אומר הרב, עכשיו, למה זה כואב לי כל כך? לא היה באמת זה ערכנו. אם זה באמת היה הערך שלנו, תקנו בפנים, להיות חדלי אישים וחסוכי כל כבוד, אז בוודאי לא היה דווה, על זה ליבנו. אם אנחנו באמת כאלה, אם אנחנו באמת אנשים נמוכים, אז אין לך על מה להיות בצער, אתה כזה. דאבון הלב יימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ, כשמכובדים ויקרים מתבזים ומזדלזלים עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ויקרם. מתי כואב הלב? כשבני מלכים הולכים כמו עבדים. תראה את הסיפור החסידי על בן המלך שחשב שהוא תרנגול. כן, בסיפור הזה? ברב נחמן, סיפור כזה. על בן מלך שהוא חשב שהוא תרנגול. אז אם זה היה משוגע בבית המשוגעים, אתה נכנס, אתה רואה כל מיני תופעות, הוא רומאו, הוא נהיה תרנגול, הוא נהיה בסדר, זה מצחיק אותך אפילו, נכון? בסדר. יש אחד כתב, צ'יל, ואחד, תורך קדימה, תחנה הבאה, כל אחד. אבל אם תראה, בן של מלך, זה כואב. אם תראה אדם שהוא, הוא הבן של מוישה רבנו, מבני בניו של רבי עקיבא, שעוצמות יש באומה הזאת, הוא נהיה תרנגול? זה מאוד כואב. כשמכובדים ויקרים מתבזים ומזדלזלים עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ויקרם, ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. מאיפה הפסוק הזה? איך? איך? בתקופת החורבן. זה מחלת הגלות. ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. זו המחלה של הגלות, זה שנעשינו בזויים, ששכחנו מי אנחנו. הייתי פעם בטיול, אני אספר לכם על הגלות. הייתי פעם בטיול עם הראש בגבי חטאי, אני מזכיר היום בקרות של הטיול בגלות. טיול בגלות זה הדבר הזה. יש לך טיול בבית כברות, מה לעשות? זה הגיע לי, נכון? עכשיו זה לטיול. אבא שלי אסר עליי ללכת עם כיפה. אתה מבין, אתה משוקע, אתה מתגרה בגויים. איזה חילול השם זה? שיהודי מפחד, שיהודי יפחד? על מה? מה עושים? לא משנה שתמיד רואים אנשים מוזרים שולחים, גם הצעירים הולכים כובע טמבל, גם כשהם נכנסים ויושב במסעדה, אז הם ישר מנגמים להם אבא נגיד לאבא. כלומר, לא תעבדו עלינו, אנחנו חושבים שאתם יהודים. המציאות זה מחלה. מרמת זה כואב. אנחנו חלק גדול מתופעות הלוואי של הגלות ממשיכות לרדוף אותנו גם בארץ ישראל. והנה, אם היה באמת דורנו דור רע ומושחת, דור אשר חילתו בו, אז עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון, כיוון שאיננו רואים בצורה של חיים יותר רגועים, נשכבה בבושתנו, תחפל אותי מותנו. אם באמת היינו דור מושחת, אז היינו מקבלים את האיסורים באהבה. אבל במה ננוחם כאשר נחדור לתוכיות מצבה הפנימי? אם אנחנו חודרים פנימה לתוכיות מצבו הפנימי המוסרי והשכלי של הדור, אדרבה, נמצאנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא לפי האמת. יש כאן משפט מאוד 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 מרכזי, צריך להדגיש אותו. אם אנחנו מתבוננים אנחנו עושים מבחון לדור הזה, לדור הזה שלנו, אנחנו רואים שמצבו הפנימי המוסרי והשכלי הוא לא שפל, הוא גם לא דור חוטא לפי האמת. מה זאת אומרת? הוא מלא בחטאים. אפשר להגיד כזה דבר על הדור שהוא לא חוטא לפי האמת? למה הרב מתכוון פה?
אולי שכבר האמת זה... כאילו זה לא האמת, זה חטא, אבל הם...
מה?
הוא אומר שגם לא זה האמת, כאילו שהאמת זה כבר חטא, אבל הם חושבים שזה האמת, אבל הם שזה חטא.
מה זאת אומרת, אבל נגיד לי? במתני חטאינו גלינו מארצם. אנחנו יודעים שבאמת עם ישראל הוא עם סגולה, הוא באמת לא רוצה את החטאים, אבל הקדוש ברוך הוא העניש אותנו, הייתה לנו גלות. איזה לא דור חוטא לפי האמת? באמת? הוא לא חוטא. גם כשהוא חוטא, תגידו אם אני מתרגם נכון, גם כשהוא לא חוטא, גם כשהוא חוטא זה לא חטא. זאת הכוונה? בטח שזה חטא. אז מה זה? לא דור חוטא לפי האמת. שאלת על הדור הזה, האם הדור הזה הוא דור צדיק או דור רשע? תשובה, מה? לא דור חוטא לפי האמת.
נכון שבן אדם עושה חטא, אבל שמעתי את זה במקום, בן אדם מטבעו הוא תואר, הוא קדוש, אבל זה עצם זה שהוא עושה חטא, זה לא הוא עצמו עושה את החטא. כלומר,
את זה למה לא אמרנו בחורבן בית ראשון, בחורבן בית שני?
שם זה כל דור, זה לפי המעלה שלו. פה הדור הזה לפי המעלה שלו, אתה לא יכול להשוות אותו לדור של בית המקדש, שם כל אחד היה הרב הראשי לישראל.
שם, כל אחד שם היה הלא ורצוח ונאוב וגנוב וגזות. תפתח את הנביא, את כל התוכחות של הנביא.
אתה מוזמן לבקר פה היום.
מה?
אתה מוזמן לבקר פה היום.
נו, אז גם היום אנחנו רואים דברים נוראים, נכון? יותר גרוע, לכאורה. אם עכשיו הייתי כותב את התנך, אז לאיזה ספר הייתי מצמיד את התיאור של הדור שלנו? איך? אני הייתי מצמיד אותו לשפוט השופטים, לא?
משהו כזה.
אז מה זה לדור חוטא לפי האמת? ובכן, זאת שאלה גדולה, שאנחנו צריכים לקרוא פה איגרת של הרב. אבל אני צריך לנסוע עכשיו. אז אנחנו נמשיך את זה לשבוע הבא.